שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף מ', אנחנו מתחילים בשורה 11 מלמעלה. אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. אפוטרופוסים שמונה על ידי בית דין כדי לשמור על שור של חירש, שוטה או קטן, במידה והשור נגח, הם משלמים את הנזק מן העלייה. דהיינו, ממיטב הנכסים, מה שמעיד על כך שמדובר על שור מועד. ובמקרה שהמית השור אדם, ואין משלמים כופר. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, מן תנא, מי הוא התנא בברייתא שסובר שכופרא כפרה? הוא מסביר רש"י במסכת מכות, שהיות שבעל השור לא שמר עליו כראוי, אז הוא חייב מיתה בידי שמיים, וכדי לכפר על עצמו, אמרה התורה שהוא ייתן כופר את דמי עצמו. והיות וית מילה בני כפרה נינו, שהיתומים שהם קטנים, וכן חירש ושוטה שאין בהם דעת, אז הם לא אחראים על מעשיהם, וממילה הם פטורים מכפרה. ולכן האפוטרופוס מטעמם לא צריך לשלם כופר. עונה על כך, אמר רב חיסדא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקאי, דתניא, שכך שנינו בברייתא על הפסוק, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושט עליו. ומלשון הפסוק פדיון נפשו, למד תנא קמא שהכופר הוא דמי הנזק. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא לעומת זאת חולק ואומר, שתשלום הכופר הוא על פי דמי המזיק. עד לכאן לשון הברייתא, ואומרת הגמרא, מה אליו באקא מפלגי? האם לא נחלקו רבי ישמעאל? ותנא קמא בנקודה הבאה, דרבנן, שזה תנא קמא, סברי, כופרא ממונא הוא, שתשלום הכופר הוא תשלום הנזק הממוני שנגרם על ידי הריגת האדם, ולכן הם אמרו שצריך לשלם את דמי הנזק. לעומת זאת, ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא סבר, כופרא כפרה, שתשלום הכופר, משולם ככפרה על המזיק שהתחייב מיתה בידי שמיים, ולכן כופר זה דמי המזיק. ולכן אמר רב חיסדא שהברייתא שלנו היא בשיטת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא. דוחה את הדברים, אמר רב פאפא, לא זו נקודת המחלוקת בברייתא, דכולי עלמא, גם רבנן וגם רבי ישמעאל סוברים שכופרא כפרה הוא. ואחא, וכאן בברייתא באקא מפלגי, הם נחלקו בנקודה הבאה, רבנן סברי בדניזק שיימינן, שאת תשלום הכופר שבא לכפר על המזיק, שמים דהיינו מעריכים על פי גופו של המת. ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא לעומת זאת סבר, שאת תשלום הכופר בדמזיק שימינן, מעריכים אותו לפי שווי המזיק. ומרחיב רב פאפה, מה הייתה מדי רבנן שאמרו שאת תשלום הכופר בדניזק שימינן? מפני שנאמרה שיטה למטה ונאמרה שיטה למעלה. מה להלן מדובר בדניזק, אף כאן מדובר בדניזק. למטה, הכוונה לפסוק שמתייחס לתשלום הכופר שכתוב אם כופר יושט עליו. ובלשון שיטה השתמשה התורה גם מספר פסוקים לפני כן, לגבי אישה הרה שיצאו ילדיה בעקבות ריב של אנשים, ואמרה התורה, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה. ושם ברור שהכוונה לדמי הוולדות, דהיינו לדמי הניזק. אז גם במקרה של שור שהרג אדם, תשלום הכופר מתייחס לדמי הניזק. ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא סבר שהמקור לכך שתשלום הכופר הוא בדי מזיק מפני שבנתן פדיון נפשו כתיב והנושא בפסוק הוא המזיק אז המילה נפשו מתייחסת לנפש המזיק וממילה נשאלת השאלה ורבנן כיצד הם יסבירו את הפסוק ונתן פדיון נפשו מסבירה הגמרא שיאמרו חכמים אין אכן פדיון נפשו כתיב שהרי תשלום הכופר הוא כפרה עבור נפשו של המזיק מי הוא? אולם ביחס לגובה התשלום, כי שיימינן בדניזק שיימינן. מעריכים את תשלום הכופר על פי השווי של הניזק, כפי שרמזה התורה כאשר היא השתמשה בלשון של שיטה. הוא מספר את הגמרא, משבח לי רבה לרב נחמן, רבה היה משבח בפני רב נחמן את בדרבה חבר יעקב דאדם גדול הוא. בעקבות כך אמר לו רב נחמן לרבה, לכשיבוא רבה חבר יעקב לידך, הביאהו לידי. ואכן כך היה. כי אתה לגבי, אז כשהגיע רבה חבר יעקב לפני רב נחמן, אמר לו רב נחמן, היות ששמעתי עליך שאדם גדול אתה, באי מיני מילתא. תשאל אותי שאלה בהלכה, באה מיני, אז שאל אותו רבה חבר יעקב את השאלה הבאה, שור של שני שותפים, שהרג את הנפש, כיצד משלמים כופר במקרה כזה? האם משלם היי כופר והי כופר? האם כל אחד מהשותפים צריך לשלם כופר שלם? והרי כופר אחד אמר רחמנה ולא שני כופרים. אלא מה תאמר, היי, זה השותף ישלם חצי כופר, והי, וזה השותף ישלם חצי כופר? ועל ידי כך מתקיים מה שכתוב בתורה שצריך לשלם כופר אחד, אבל מצד שני כופר שלם אמר רחמנה. שצריך המזיק לשלם ולא רק חצי כופר. ומספר את הגמרא, עד דייתי וכה מעיין בה, תוך כדי הזמן שרב נחמן מעיין בשאלה זו כדי לענות עליה, אמר לי, שאל אותו רבה חבר יעקב שאלה נוספת, תנן, הרי שנינו במשנה במסכת ארכין, חייבי ארכין ממשכנים אותם, שבמקרה שאדם נדר לתת להקדש את ערך השווי שלו או את ערך השווי של חברו, גזבר ההקדש בא וממשכן אותו, שכיוון שהתשלום הזה לא מיועד לכפרה על הנודר, קיים החשש שהוא ישהה את התשלום לחינם. ועל אותו עיקרון, חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנים אותם. שכיוון שקורבנות חטאת ואשם עניינם כפרה על האדם, אז לאדם יש אינטרס להביא אותם כמה שיותר מהר, והוא לא ישהה אותם לחינם. עד לכאן דברי המשנה, ועל בסיס המשנה הזו, שואל רב אחא בר יעקב את רב נחמן, חייבי כופרין, מה יהיה הדין? שמצד אחד, כיוון דקפרה הוא כחטאת ואשם דמי, ולכן מחמר חמיר ילווה. שתשלום הכופר חמור בעיני בעל השור, כמו החובה להביא קורבן חטאת או קורבן אשם שגם הם מיועדים לכפרה, ולכן ולא בי משכוני. אין רשות ליורשי הניזק למשכן את נכסי המזיק, כי אין חשש שהוא ישהה את התשלום. או דילמה או אולי, כיוון שבסופו של דבר דלחברי הוא דבי מיתבלי, הרי את התשלום הוא לא מביא לבית המקדש, אלא משלם לחברו, דהיינו ליורשי הניזק, אז אם כך, ממון ההוא ולא לגבוה הוא. ולכן, ולא חמיר עלי, אז אין תשלום הכופר חמור בעיניו כתשלום כפרה למקדש, וקיים החשש שהוא ישהה את התשלום הזה, ולכן ובאי משכוני. ויש צורך למשכן אותו כדי שהוא לא ישהה את התשלום. אינמי או גם. סברה אחרת למה צריך למשכן אותו על תשלום הכופר, שכיוון דהו לא חטא, אלא וממונה יהודי אזיק, הנזק נגרם על ידי השור שלו שהוא ממונו, מהסיבה הזו לא חמר מילתא ילווה, אין תשלום הכופר חמור בעיניו כל כך, ולכן יש חשש שהוא יתרשל מלשלם אותו ובאי משכוני. ויש צורך שיורשי הניזק ימשכנו את נכסי המזיק. אמר לרב נחמן לרב אחא בר יעקב, שבקן, תעזוב אותי מהשאלה השנייה, הסתגר בכמה איתה. אני עדיין הוסגרתי ונעלמתי בשאלה הראשונה שלך. ומקשה על הדברים בא לערוך לנר, הלא הוא הרב יעקב אטלינגר, שהיה רב פוסק הלכה וסופר, רבה הראשי של העיר אלטונה וממנהיגי היהדות האורתודוקסית בגרמניה. הוא למד קבלה והתפרסם כמקובל בעל בקיאות בספר הזוהר. לאחר פרעות, הפ-הפ, בשנת 1819, הוא נמלט לפיורדה, לבית המדרש של בעל שער הזקנים, רבי אברהם בנימין זאב אמבורג, ותוך כדי לימודיו הוא למד גם באוניברסיטה של העיר, אך נאלץ לפרוש מהלימודים בעקבות הפרעות הנ"ל. בכך, הוא היה אחד מראשוני הרבנים הגרמנים בעלי רקע אקדמי. כמו כן, הוא גם היה בעל ידע מוזיקלי, וכתב תווים בלחן משלו לפיוט מעוז צור. בשנת 1844 התקיים בעיר בראונשווינג כנס של רבנים רפורמים. הרב אטלינגר ראה בכך איום על עתיד היהדות, והוא הוביל מחאה של 116 רבנים נגד הרפורמה. הוא גם פעל לטובת היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל, וכהוקרה על כך הוא קיבל את תואר הכבוד נשיא ארץ ישראל מהרבנים הספרדיים והאשכנזים בירושלים. אינוותנותו משתקפת בצוואתו, שבה הוא ציווה שאחרי פטירתו הוא לא ייקרא צדיק, ושעל קברו יחרטו רק את שמות ספריו והשנים שבהם כיהן כרב בעיר אלטונה. הוא נפטר בליל נר ראשון של חנוכה, חפי כסלב, שנת ה' אלפים, תפרש למד ב' ונקבר באלטונה. הרב יוסף חיים זוננפלד, שהתגורב כל ימיו בירושלים בדירת בית יעקב, שנתרמה על ידי מעריצי רבי יעקב אטלינגר, היה מציין את יום הזיכרון של הרב אטלינגר מדי יום ראשון בחנוכה, תוך ציון העובדה שמספר ספרי הערוך לנר היה 8. ונפשו של הרב אטלינגר ידעה לקרוא לסדרת ספרם ערוך לנר, כי ביום הזה נערכה העברת נר נשמתן לישיבה של מעלה וקבע נר גופו בעולם הזה. וכך שואל בעל הערוך לנר, מדוע רב נחמן אמר לרב אחא בר יעקב, שבקה נסתגר בקמייתא? למה יעזוב אותו? מפני שרב נחמן לא ידע לפשוט את השאלה הראשונה, אז זה בהכרח אומר שהוא גם לא יודע לפשוט את השאלה השנייה? הוא מסביר בעל הערוך לנר ששתי השאלות קשורות זו בזו. שהשאלה הראשונה, האם כל אחד מהשותפים צריך לשלם חצי כופר או כופר שלם, נובעת מהשאלה, האם תשלום הכופר הוא תשלום ממוני. ואז כל אחד מהשותפים צריך לשלם רק חצי כופר, או שתשלום הכופר זה עניין של כפרה. וכל אחד מהשותפים צריך כפרה מלאה. ולכן כאשר רב אחא בר יעקב שאל את שאלתו השנייה, ענה לו רב נחמן, שהיות שאני עדיין מסתפק, האם כופר זה משום ממון או משום כפרה, אז אין לי מה לעיין בשאלה השנייה שלך, מפני שהיא מתבססת על כך שתשלום הכופר זה משום כפרה. ומביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, שאלו את השור בחזקת תם מהבעלים שלו, ונמצא שהשור מועד, והזיק השור בבית השואל. במקרה כזה, הבעלים משלמים חצי נזק, והשואל משלם חצי נזק. מפני שכאשר השואל לקח את השור, הוא קיבל על עצמו שמירה על שור תם, ולא מעבר לכך, ובעל השור הועיל והוא לא הודיע לו שמדובר בשור מועד, אז הוא צריך לשאת בעלות החצי השני של הנזק. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. אדם ששאלו את השור מבעליו בחזקת שהשור הוא תם, ונמצא שהשור מועד. והזיק השור כאשר הוא היה בבית השואל. הדין במקרה כזה שהבעלים משלמים חצי נזק והשואל משלם חצי נזק. הוא מסביר רש"י את טעם הדבר, שאומר השואל, קיבלתי על עצמי לשמור על שור תם. ולכן הבעלים שלא הודיעו לו שמדובר על שור מועד, נושאים בעלות חצי הנזק. ובמקרה שהועד השור בבית שואל, דהיינו שבתוך הימים של השאלה שלו הוא הזיק שלוש פעמים, והחזירו השואל לבעלים, ואחר כך הזיק השור. במקרה כזה, הבעלים משלמים חצי נזק, ובהמשך הגמרא תסביר מפני שהתנא של הברייתא סובר רשות משנה, ושואל פטור מכלום. עד לכאן לשון הברייתא. אמר מר, ציטוט מהברייתא, שאלו בחזקת תם ונמצא מועד, הבעלים משלמים חצי נזק, ושואל חצי נזק. ושואלת על כך הגמרא ועמי, מדוע יש חיוב על השואל לשלם במקרה כזה? לי מלי, יכול השואל לומר למשאיל, תורה שאילי, אריה לא שאילי. שאלתי ממך שור ולא שאלתי ממך אריה. או במילים אחרות, שמירה על אריה לא קיבלתי עליי, שהרי אם הוא היה שור תם, הוא לא היה נוגח. עונה על כך, אמר רב, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, שהכיר בו השואל, כאשר הוא לקח אותו מהבעלים שהוא נגחן. רק שהוא לא ידע שהוא כבר נגח ג' נגיחות ולכן הוא מועד. ובמצב כזה הוא קיבל על עצמו שמירה על שור תם נגחן, והיה עליו לשמור שהוא לא ייגח, ולכן הוא מתחייב לשלם על צד התם שנגח. ממשיכה הגמרא ושואלת, ונעימלי שיומר השואל לבעלים, תם שאילי מועד לא שאילי. אני התכוונתי לשאול ממך שור תם, אם הייתי יודע שזה שור מועד, אז או שהייתי שומר עליו יותר טוב, או שהייתי מחזיר לך אותו. ומדוע שאתחייב על הנגיחה? עונה הגמרא, משום דה אומר לו הבעלים, סוף סוף, גם היא תם הווה, פלגניזקה הבית של אומי. הרי גם אם השור היה תם, היית צריך לשלם חצי נזק בעקבות כך שהוא נגח. השתנמי, אז עכשיו גם, זיל שלים פלגניזקה. תישא בעלות חצי הנזק. ממשיכה הגמרא ונעים עלי שיומר השואל הבעלים, אי תם הווה משתלה מגופו. הרי אם השור היה תם, לא אני הייתי צריך לשאת בעלות הנזק, שהרי נזק של שור תם משלמים מגופו של השור. עונה על כך הגמרא, משום דה אמר לו הבעלים של השור, סוף סוף, גם אם היה מדובר בשור תם, שהנזק היה משתלם מגופו, את לב תור הבית שלו מלדידי? האם לא היית צריך לשלם לי את חצי הנזק בגלל שפשטת בשמירה על השור התם? ממשיכה הגמרא ושואלת, ונעים עלי, יכול השואל לומר לבעלים, הפכנו דף, אי תם הווה, אם השור אכן היה תם ולא מועד, מודינה ומפטרינה. לפי מי שסובר שחצי נזק של שור תם זה כנס, הרי יש כלל שאומר מודה בכנס פטור. אז הייתי יכול להודות שפשעתי בשמירה, ועל ידי כך הייתי נפטר מהתשלום. ואפילו למען דאמר, לפי מי שסובר שחצי נזק של שור תם זה לא כנסה, אלא פלגה נזקה זה ממונה. נעים עלי, יכול השואל לומר לבעלים, אי תם הוא, אם השור הזה היה תם ולא מועד, הווה מעריק נלי לאגמה. הייתי מבריח את השור לאגם, והיות ששור תם משתלם מגופו ולא היו מוצאים את השור, אז לא הייתי מפסיד את החצי נזק. אבל עכשיו שמדובר על שור מועד והתשלום הוא לא מגופו של השור, אלא ממיטב הנכסים, גרמת לי להפסד ואין סיבה שאשלם אותו. אלא מתרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, כגון דאקדים בית דינא ותפסי. שמיד לאחר שהשור נגח, הקדימו בית הדין ותפסו את השור. כך שלא יכול השואל לטעון שהיה בידו את הזמן להודות ולהיפטר, או להבריח את השור לאגם. מקשה הגמרא, אי הכי, אז אם כך, הבעלים של השור המים משלמים חצי נזק. נעים עלי, ויכול הבעלים לומר לשואל, את פסטי לתוראי, גרמת שיתפס השור שלי ביד המן, דלא מצינה להשתאו את דינה בידי. ביד הבדין, והם מעכבים אצלם את השור, עד שאני אשלם גם את חצי הנזק של המועד, והפסדת אותי בכך שהרי אני לא יכול להידיין ולהתמקח איתם, ולכן תישא אתה בכל עלות הנזק. דוחה הגמרא, משום דאמר להשואל הבעלים, אי הדרתני הלך, גם אם הייתי מחזיר לך את השור ובית הדין לא היו תופסים אותו, לב מנח אבו שקללי. האם בית הדין לא היו לוקחים ממך את השור? ממשיכה הגמרא, ונעים עלי, אבל יאמר הבעלים לשואל, אי הדרתני עלי, אם היית מחזיר לי את השור לפני שבית הדין היו תופסים אותו, הווה מאריקנה לי לאגמה. הייתי יכול להבריח אותו לאגם, ובית הדין לא היו תופסים אותו ממני. עונה הגמרא, משום דאמר להשואל הבעלים, סוף סוף, הרי מדובר על שור מועד, לאו מעלייה הוו משתלמי. האם בית הדין לא היו גובים ממך את הנזק ממיטב הנכסים שלך? ממשיכה הגמרא ומקשה, הניחה, התשובה הזאת מסתדרת, רק היכה דאית לי שאכן יש לבעלים נכסי, שמהם בית הדין יכולים לגבות את נזק השור המועד, אבל היכה דלית לי נכסי, היכן שאין לבעלים של השור נכסים, מה איקה למימר? מה יש לשואל לומר כנגד הטענה של הבעלים שהוא יכול היה להבריח את השור לאגם? עונה הגמרא, משום דאמר להשואל הבעלים, כי היכה דמשתאה בדנה לדידך, כשם שאני משועבד אליך להחזיר לך את השור ולא לבית דין, החינמי כך גם משתאה בדנה להייך. אני משועבד לאחר, דהיינו לניזק, לתת לו את השור כדי שהוא יוכל לגבות ממנו את דמי הנזק. והמקור לכך הוא מדרבי נתן, דתניה, ששנינו בברייתא, רבי נתן אומר, מניין לנושה בחברו מנה, וחברו בחברו נושה מנה, מניין שמוציאים מזה ונותנים לזה? דהיינו, שאם מספר 1 חייב למספר 2 כסף, ומספר 2 חייב למספר 3 כסף, שהדין במקרה הזה שמספר 1 מעביר ישירות את הכסף למספר 3. תלמוד לומר, זה נלמד ממה שנאמר בפסוק, נקרא בפנים, והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. שאמרה התורה, שמי שגזל וכפר שהוא גזל ונשבע לשקר, ולאחר מכן הוא הודע שהוא גזל, חייבה אותו התורה לשלם את הקרן, את הסכום שגזל, בתוספת חומש, לאשר אשם לו. ודייק רבי נתן מלשון הפסוק שאמרה התורה ונתן לאשר אשם לו במקום לומר ונתן למי שנושה בו. והיות שמצאנו שהמילה אשם מתייחסת גם למשמעות של קרן, דהיינו לסכום המקורי ללא תוספות, זה מלמד שסכום הכסף מועבר ישירות לנושה הראשון, ולא יכול הנושה שבדרך לומר שהכסף היה צריך לעבור דרכו. ולכן הבעלים של השור לא יכולים לטעון שהשואל היה צריך להחזיר את השור לידיהם, שהיות שהבעלים היו צריכים לשלם את דמי הנזק לנזק, אז השואל מחויב להחזיר את השור ישירות לידי הנזק. ומצטטת עכשיו הגמרא את החלק השני מהברייתא, שבמקרה שהועד השור בבית השואל והחזירו לבעלים, הבעלים משלמים חצי נזק ושואל פטור מכלום. ומקשה על כך הגמרא, משמע מהסיפה שרשות משנה, אבל מהרישא משמע שרשות אינה משנה. שהרי ברישא של הברייתא נאמר שכשהועד השור בבית הבעלים והזיק בבית השואל, חייבים על נגיחת השור נזק שלם. מה שאומר שזה שהשור עבר מרשות הבעלים לרשות השואל, זה לא שינה את הסטטוס שלו. מה שאין כן בסעיפה של הברייתא משמע, ששינוי הרשות כן משנה את הסטטוס של השור, שהרי למרות שהשור היה מועד בבית השואל, החזרתו לרשות הבעלים גורמת, שהבעלים משלמים רק נזק של טעם ולא נזק של מועד. מביא על כך הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבי יוחנן, תברה. נוסח הברייתא אכן שבור, שהרי יש קושייה בין הרישא והסיפא של הברייתא, ולכן בהכרח מי ששנה זו לא שנה זו. תשובה שנייה, רבא אמר, מדרישא של הברייתא מדובר שרשות אינה משנה, אז בהכרח שבסיפא נמי גם מדובר שרשות אינה משנה. אז אם כך, וסיפא, שאמרנו שלמרות שהשור היה מועד בבית השואל, כאשר הוא מוחזר לרשות הבעלים, אין הבעלים משלמים אלא חצי נזק, זה לא מהטעם של רשות משנה, אלא היינו טעמה משום דאמר לי. הבעלים לשואל, לאו כל כמינח, דמיד את לי לתוראי. אין בכוחך כשואל ולא כבעלים, לשנות את הסטטוס של השור שלי ממצב של טעם למצב של מועד. שהרי השור הוא לא שלך היה, ולא נזהרת בשמירתו. תשובה שלישית, רב פאפה אמר, מעד סיפה של הברייתא מדבר שרשות משנה, שהרי למרות שהשור נהיה מועד בבית השואל, כאשר הוא מחזיר אותו לרשות הבעלים, הוא בעצם חוזר להיות טעם, אז בהכרח שברישא של הברייתא נמי מדובר שרשות משנה. ורישא היינו טעמה, והטעם שברישא של הברייתא, הדין שהסטטוס של השור לא משתנה כאשר הוא עובד מרשות הבעלים מרשות השואל, משום דכל מקום שהשור הולך, שם בעליו עליו. שהיות שכל מקום שהולך השור, שם בעליו נמצא עליו, שהרי הוא בחזקתו, אז ממילא, גם כאשר הוא נמצא ברשות השואל, אין כאן בעצם שינוי רשות. ציטוט מהמשנה, שור היצטדין אינו חייב מיתה כאשר הוא הרג אדם. ועל כך, איבאיה להו, נשאלה להם השאלה הבאה, מהו דין של שור יצטדין שהרג אדם לגבי מזבח? הוא מסביר רשי, שהרי לגבי שור שנגח ברצון והמית אדם, פשוט לנו על פי ההמשך שהוא פסול להתקרב על גבי המזבח. אז נשאלת השאלה, מה הדין של שור היצטדין בעניין הזה? הוא מביא על כך הגמרא מחלוקת המוראים. רב אמר שהוא כשר להיות מוקרב על גבי המזבח, ושמואל אמר שהוא פסול. הוא מרחיבה על כך הגמרא. רב אמר שהשור כשר להיות מוקרב על גבי המזבח, מפני שהשור אנוס הוא בזה שהוא הרג אדם, שהרי לכך הוא אומן. ושמואל לעומת זאת אמר שהשור פסול מלהיות מוקרב על גבי המזבח, שהרי בסופו של דבר נאבד בו עבירה, דהיינו הוא הרג אדם. מי טבעי מקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי שמואל, שהתורה אמרה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. והפסוק נדרש באופן הבא, מן הבהמה, דהיינו, ממקצת בהמות ולא כולן, ומזה לומדים להוציא את הרובע ואת הנרבה, שבהמה שרבעה אדם או נרבעה על ידי אדם, וזה על פי עדות של עד אחד או על פי הודעת הבעלים, ולכן לא סקלו את הבהמה, בכל זאת פסולה הבהמה לגבי המזבח. ומזה שכתוב מן הבקר ולא כל הבקר, זה בא להוציא את הנעבד. בהמה שעשו אותה עבודה זרה והשתחוו לה. ומזה שנאמר מן הצון ולא כל הצון, זה בא להוציא את המוקצה. והכוונה שיחדו להקריב את הבהמה לעבודה זרה. ומזה שנאמר ומן הצון ולא כל הצון, זה בא להוציא את הנוגח שהמית את האדם על פי עד אחד או על פי בעלים, ולכן הוא נפטר מן הסקילה. ואמר על כך רבי שמעון, אם נאמר בתורה להוציא את הרובע, אז למה נאמר להוציא את הנוגח ולחילופין? ואם נאמר בתורה להוציא את הנוגח, אז למה נאמר להוציא את הרובע? שהרי לכאורה מיותר לומר את שניהם, שהרי שניהם שווים בעבירה לעניין סקילה במקום עדים. אלא בהכרח לימדה התורה על שניהם, מפני שיש ברובע דבר שאין בנוגח, ויש בנוגח דבר שאין ברובע. ומפרט רבי שמעון, שהרובע עשה בו אונס כרצון, שהרי בהמה שרבעו אותה היא אנוסה בכך, ודינה להיסקל כשור הרובע, שהרי כתוב בתורה, ואת הבהמה תהרוגו. מה שאין כן נוגח, שלא עשה בו אונס כרצון. שמזה שכתוב בתורה, כי ייגח, משמע ולא שיגיחו, ששור היצטדין שאומן להרוג, הרי הוא אנוס בכך, ולא הגדירו את הנגיחה שלו כנגיחה ברצון. ומצד שני, יש בנוגח מה שלא קיים ברובע, שהנוגח משלם כופר על הריגת האדם, והרובע לעומת זאת אינו משלם את הכופר על הריגת אדם. והדבר יוסבר בהמשך. אז לפיכך אומר רבי שמעון, הוא צריך הכתוב לומר רובע, והוא צריך הכתוב לומר גם נוגח. עד לכאן לשון הברייתא, ומקשה הגמרא. קטני מיית, הרי נאמר בברייתא, שהרובע עשה בו אונס כרצון, והנוגח לעומת זאת לא עשה בו אונס כרצון. למה היא הלכתה? וביחס לאיזה דין זה נאמר? לאו לקורבן? ששור היצטדין שנגח באונס, אין דינו כשור רגיל שנגיחתו ברצון, וזה בא לידי ביטוי שניתן להקריב אותו על גבי המזבח, כדברי רב ולא כדברי שמואל. דוחה הגמרא שמה שאמרה הברייתא, שנוגח לא עשה באונס כרצון, זה לא ביחס לקורבן, אלא ביחס לקטלה. דהיינו לעניין סקילה כאשר יש על כך עדים. ששור שנגח ברצון חייב סקילה, ושור שנגח באונס כמו שור היצטדין לא חייב על כך סקילה. כך שאם הפסוק לא היה ממעט שור שנגח באונס לעניין קורבן, לא היינו לומדים את זה מרובע, שהרי שור שנגח באונס קל הוא מאשר שור שרבה אדם לעניין קטלה. ואומרת הגמרא, אך אינה ממסתברה, כך גם מסתבר לפרש. דהי אמרת שדברי הברייתא שנוגח לא עשה בו אונס כרצון זה נאמר לעניין לקורבן, הרי הפירוש הזה לא מתיישב היטב במשפט שנוגח לא עשה בו אונס כרצון, שהרי לאו אונס דידי כתיב ולאו רצון דידי כתיב. שהרי בתורה לא כתוב את הדין של הקרבה על גבי מזבח, לא ביחס לשור שנגח באונס ולא ביחס לשור שנגח ברצון. אלא לאו, בהכרח צריך לומר שדברי הברייתא מתייחסים ביחס לקטלה, לעניין סקילת השור שהיא דבר שנכתב בתורה במפורש. אמר מר, מביאה גמרא ציטוט מהברייתא, נוגח משלם את הכופר, ולעומת זאת רובע אינו משלם את הכופר. ושואלת על כך הגמרא, איך היא דמי? על איזה מציאות דיברה הברייתא ששור שרבה אדם והרג אותו לא משלם את הכופר? אילי, אם תאמר, דרבעה וקטלה, שמדובר על שור שרבה אישה ותוך כדי כך הרג אותה, מה לקטלה בקרנה, מה לקטלה ברביעה? מה זה משנה אם הוא הרג אותה בנגיחה או הרג אותה ברביעה? סוף כל סוף, אם הוא הרג אותה, הוא צריך לשלם את הכופר. ואלא תאמר שמדובר דרבעה ולא קטלה? אז אם כך, היי, זה דלא משלם את הכופר, זה משום דלא קטלה הוא. משום שבסופו של דבר הוא לא הרג את האישה. אז על איזו מציאות אמרה הברייתא שרובע אינו משלם את הכופר. הביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר אביי, לעולם בברייתא מדובר דרבעה השור את האישה ולא קטלה, והוא לא הרג אותה תוך כדי כך. אבל מדובר על אישה שנרבעה לשור ברצון, ובעקבות כך דעתוה לבית דינה וקטלוה. הביאו אותה לבית הדין ועל פי עדים הרגו אותה. ולולי דברי הברייתא, מהו דתימה? מה היית חושב לומר? הפכנו דף, שהרי בסופו של דבר, השור גרם למיטתה של האישה, אז כמאן דקטלה דמי. זה דומה לשור שהרג אדם, ולכן בעל השור יצטרך לשלם כופר. כמה שמלן, לכן באה הברייתא להשמיע לנו, שבמקרה כזה אין חיוב לשלם כופר, ובנקודה הזאת, יש חומרה שקיימת בנוגח שלא קיימת ברובע. תשובה שנייה, רב אמר, לעולם הברייתא מדברת על מציאות דרבעה השור את האישה וקטלה תוך כדי כך. ודקה קשיא לך, ומה שהקשית על כך, מה לי אם קטלה השור בקרנה, מה לי אם קטלה השור ברביעה? שלכאורה בשני המקרים, היות שהשור הרג את האישה, אז בעליו יצטרך לשלם כופר. מסביר רבה שכאשר השור הורג באמצעות הקרן שלו, כוונתו להזיק. ובמקרה כזה חייבה התורה תשלום כופר. היי, זה לעומת זאת. שהרג את האישה תוך כדי רביעה, כוונתו להנעת עצמו. ולכן במקרה כזה, פטור בעל השור מלשלם כופר. ושואלת הגמרא, במה היא פליגי? מה נקודת המחלוקת בין אביי לרבה? עונה על כך הגמרא, ברגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק. שהשור נסע רברס ועלה על גבי תינוק. שלאביי שהעמיד את הברייתא. שהאישה לא מתה ממעשה הרביעה של השור, אלא על ידי בדין. משמע שהוא סובר שאם האישה כן הייתה מתה על ידי מעשה הרביעה של השור, אז הבעלים היו צריכים לשלם כופר. הרי שתשלום כופר לא קיים רק בנגיחה, אלא גם בדבר שיש הנאה לשור, כגון ברגל. ולכן יאמר אביי שגם ברגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק, משלם בעל השור כופר. לרבה לעומת זאת, שהעמיד את הברייתא שהאישה מתה ממעשה הרביעה של השור, ואמרה הברייתא שבעל השור לא משלם כופר, משמע שתשלום כופר שייך דווקא בקרן שכוונתו להזיק, וממילא, ברגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק, לא משלם בעל השור כופר. וסוגרת הגמרא את הדיון על ידי כך שהיא מביאה סייעתא, תניא כבתי, שנינו בברייתא כשיטת דרב, שאומרת הברייתא, שור האצטדין אינו חייב מיטה וקשר להביא אותו לגבי מזבח, והסיבה לדבר מפני שהוא כמעושה. כי הוא לא נגח מעצמו, אלא אילפו אותו לכך. כמו שאומרים, אין שור רע, יש שור שעשו אותו רע. עד לכאן דף מם.